Okay. Jo Ching to pa. Virabling singing day in party. Sandeshing to nik te uagi. Taku nam daxing vatu pasho. Iram guru ratnam andalakam niryataya. Maza Gakcha Baskara Taktada. Maza Gakcha. Gakcha ze Adavar Sharikut Rikami Menu. Adavar Sharikut Rikami Menu ze Gakcha. Ze Adavar Sheulo Kayam, Sheulo Echoliot Kayam, Velo Ye Kayam, Avachuma Minim Shu Kayam, the Bigazer Nahnumeti. As Baskara Taktada, Maya Gakcha. Al Hibur Ativi. העת שיש לו קניין על הכינוי עת. הדבר הזה שמונח שם על הכביש, שהוא בא לעולם עם הזכות להיקרא מקל. האי הפרדה הזאת, השיוך החד-חדרכי בין השם שנים ממציאה, ובין השן הוא הנגשם מתחתיו. השיוך הזה בין הקשי והילד שנולד. זה איזשהו קונטק שהוא תמיד צמוד לשן וואנג. זה גקצ'ה. יש להם עוד גקצ'ה אחת, נגיע אליה. עת, שהוא עת, כי אני מכנה אותו עת. אז יש מישהו אחר יקרא לזה קולמוס, אז הוא טועה. אז הוא טועה, ואז אני אצא למלחמת דת עליו, בגלל שזה עת. אז באסכולה הזאת, זה יהיה בורות. זה יהיה בוס שהוא רע, כי כולם יודעים שהוא רע. והנה יש לי הוכחות. הוא עשה ככה לזאתי וככה לזה, והוא רע. ואז זה נראה כאילו שהוא רע מצד עצמו, ואז מתחלפת התווית עם השנואן. אז אנחנו אומרים שגם באסכולה הזאת יש לנו אשליה, יש לנו טעות. רק תודה אנחנו, כן? הוא שואל האם זה ההבדל בין קביעות לראיות. לא בדיוק, אבל יש קשר, בגלל שהשנואנים הם הראיים, הם משתנים, והקונטקים הם לא. למה אני מכנה את הבוס כרע באסכולת רק תודה? מאיפה באו את התוויות שאני מרביקה לבוס הזה?
התודעה שלי.
הן באות מהתודעה שלי. איך הם הגיעו לתודעה שלי? גם הם מדברים על קרמה. אז אני קוראת לו בוס רע או בוס מטומטם, כי יש לי את הקרמה הזאת שמכריחה אותי לקרוא לו בוס רע, אבל כל הדיון הזה בא לעשות את ההפרדה בין השם, הכינוי או המשגה, או התמונה המטלית שיש לי שלו, של רע, ובין הבוס, שהוא יש לו קיום מוגדר, באסכולה הזאת, באסכולה של רק תודעה. אז האם העת הוא עת מצד עצמו באסכולת רק תודעה? אז אני אגיד, מדברת על קונטק או על השן וואנג? השן וואנג יש לו קיום מוגדר. האם התווית עת שייכת לשן וואנג הזה על פי הגדרה, האם הוא חייב להיות עת? זה יהיה בורות, זאת תהיה הבורות, להגיד שזה תמיד היה עת, תמיד יהיה עת, זה עת. הכלב לא מבין, הוא לא עש עת. הוא אכל לי את העת. הכלב אכל לי את העת. אז מה זה היום דרופ באסכולה הזאת? מה זה יהיה היום דרופ באסכולה הזאת? שקונטקים מסוימים תמיד הולכים עם שנואנגים מסוימים יד ביד. זה הגקצ'ה. העובדה שהעובדה הזאת היא לא נכונה, זה היום דו. העובדה שהכינוי עת חייב ללכת יחד עם הדבר הזה תמיד, זה הגקצ'ה. היום דו זה העובדה שהעובדה הזאת היא לא נכונה. מה היום דו של השם וואנג הזה? זה שהוא לא צמוד לשום קונטק. כל עוד אנחנו לא תופסים, שהצמדה הזאת היא שקר, אנחנו ממשיכים לסבול. באסכולת דרך האמצע, קיים באופן טבעי, קיים מצד עצמו, קיים על פי הגדרה, קיים באמת, כל אלה, באסכולת דרך האמצע, אנחנו מתכוונים לאותו דבר. באסכולות היותר נמוכות, שאסכולת רק תודעה היא אחת מהן, לכל מונח כזה יש פירוש אחר. הם לא בהכרח מתכוונים לאותו דבר. יכול להיות באסכולות האלה שאובייקט יהיה קיים על פי הגדרה, אבל הוא לא יהיה קיים באמת, וכך הלאה. לפי אסכולת דרך האמצע, אין שום דבר שקיים על פי הגדרה, אין שום דבר שקיים מצידו הוא. באסכולת רק תודעה, השן וואנג עט קיים על פי הגדרה. לחשוב שלשן וואנג הזה תמיד מגיע שיקראו לו עט, זה יהיה גקצ'ה. זאת עובדה שהיא שקרית. והעובדה שהעובדה הזאת היא שקרית זה הריקות שלו. שתי הבחנות. אמרו מפה?
מפה.
יפה. ועכשיו אמרו מינפה?
מינפה.
יינפה.
יינפה.
אז זה הבחנה שיש בטיבטית וקשה קצת לעשות בעברית. בואו ננסה. יפה זה יש. מפה זה אין. על דבר, אנחנו נגיד יש ואין, הוא ישנו, הוא איננו. לעומת זה, יינפה ומינפה, אנחנו נגיד הוא בעברית, או הוא לא. העצם הזה, הוא נחש או הוא לא נחש. זה לעומת יש ואין. אז יש מפה ויופה, מה שהיה לנו ראשון, זה יש ואין. ויש יינפה ומינפה, זה הוא כן או הוא לא משהו. אני אסביר. כשאני קוראת לזה עץ, וחושבת שהוא תמיד חייב לקרוא עץ, אז אני עושה את היינפה, במובן של לתאר מה זה. וזה לעומת להגיד יש פה עץ או אין פה עץ. זה היופה והמפה. אז מה זה הגקצ'ה? מבין שני אלה, הגקצ'ה זה היינפה, וכשאני עושה זיהוי לא נכון, יינפה או מינפה, זה הגקצ'ה. כשאני אומרת, כשהשנואנג הזה הוא תמיד עת, כשהוא התווית שאני נותנת לו, זה יהיה הגקצ'ה. זה יהיה התהליך הלא נכון. למה? בגלל שהקונטקים לא קיימים לפי הגדרה, והשנואנג רק תודה כן קיים לפי הגדרה, אז אני עושה זיהוי לא נכון. אני מזהה דבר שקיים על פי הגדרה עם דבר שלא קיים על פי הגדרה. אם את הילד הזה הוא תשי, במקום הילד המכונה תשי. אז זה התהליך הזיהוי הלא נכון. אז בואו נחזור ונסכם. אנחנו באסכולת רק תודעה. האם השם הוא עת קיים לפי הגדרה? כן. כשאני מכנה אותו בשם עת, האם זה קונטק טוב? כן. זה כלי כתיבה, זה לא מחברת, זה כינוי טוב. כשאני אומרת שזה צריך לקרוא עת מצד עצמו, האם זה תהליך נכון? לא. יפה מאוד. האם העובדה שהעת נקרא עת מצד עצמו אפילו קיימת?
לא.
עוד פעם אני אחזור. האם כשאני אומרת, העת הזה ראוי להיקרא עת מצד עצמו, האם זה עובדה שקיימת? לא. זה הריקוד באסכולה של רק תודעה. אז יונגדרופ, הריקוד באסכולה הזאת, זה עובדה שהקונטקים הלא נכונים האלה לא חלים על השן וואנגים. אני לא יכולה להכיל אותם על השן וואנגים. באסכולת רק תודעה, בניגוד לאסכולה דרך האמצע, הם לא אומרים שהדבר ריק מהתווית שלו. הם אומרים שהדבר ריק מלקבל את התווית שלו באופן טבעי. האם יכול להיות שן וואנג שמקבל הרבה תוויות?
כן.
כן, בהחלט. כשהבודה מדבר בסוטרה, על שלושת המאפיינים, הוא משתמש כדוגמה בחומר פיזי. הדוגמה שהוא משתמש בה היא חומר פיזי. זה הגוף שלי וגם כל מה שאני יכולה לגעת בו, כל משהו פיזי. ואז הוא הסביר שיש את השן וואנג, הדבר הפיזי, הגוף, או הילד, או הגוף שלי, או מה שאני יכולה לגעת בו, או לראות אותו, מחושים וכך הלאה. זה הדבר הפיזי. יש את השמות שאני מכנה בראש שלי, ושאני מצמידה לשן וואנגים האלה. ושהשנוואנג הוא רק מלהיות צמוד לקונטקט כזה או אחר מצד עצמו. עדיין יש תהליך המשגה שהוא נכון, ויש תהליך שהוא לא נכון באסכולה הזאת, אבל אין את הצמידות הטבעית הזאת. את זה הבודה הסביר לגבי דברים פיזיים. אבל יש לנו עוד את שאר המצבורים. באבידמה קושה, שזה אסכולה בסיבוב הראשון של הדרמה, הבודה חילק את העולם שלנו לחמישה מצבורים. והמצבור הפיזי הוא רק אחד מתוך החמישה. הוא הראשון מתוך חמישה. יש את המצבור של הרגשות או התחושות, יש את המצבור של ההבחנות, יש את המצבור של כל הגורמים המנטליים האחרים, ויש את המצבור של ההכרה, חמישה מצבורים. בתוך הסוטרה, הבודה אחר כך ממשיך ומיישם את שלוש הקטגוריות בכל אחד מחמשת המצבורים שאותם הוא הזכיר בסיבוב הראשון של עיוור לדרמה.
אלה נקראים בטיבטית פונג פונג רע. הבודה ממשיך ומיישם את העיקרון על שורה שלמה של דברים שהוזכרו בסיבוב הראשון של גלגל הדרמה. אלה כוללים את 12 פתחי החושים בטיבטית, קייצ'י צ'וני, שאותם הזכרנו בשיעור 2, שם גם הזכרנו את 18 הקטגוריות, קמצ'ו גה, שמתקבלות כאשר מצרפים ל-12 פתחי החושים את 6 המודעויות הקשורות לחושים. הבודה המשיך ויישם את העיקרון על 12 החוליות של ההתהוות התלויה, טנדרל ינלק צ'וני, שעליהם אנחנו מלמדים בהקשר של גלגל החיים, למשל בקורס 9 לימדנו עליהם, על 4 סוגי ההזנה, סשי, שאותם הזכרנו בלימוד מתוך האבידה מקושה בקורס 8, על 6 האלמנטים, קמדרוק, אלו הם היסודות שמרכיבים את הגוף. בספרות הבודיסטית מונים בין 4-6 יסודות כאלו.
הוא גם אחר כך מדבר על 4 אמיתות של האריה.
פאק פי דמפשי.
מה שקראנו 4 אמיתות נאצלות, שבעצם הן צריכות להיקרא 4 אמיתות של האריה, אבל השם כבר נכנס אז אנחנו משתמשים בו. למה הן נקראות ככה? כי אדם שרואה ריקות ישירות כשהוא יורד מן החוויה, יש לו תובנה ישירה של 4 אמיתות האלה של האריה. יש לו מבול עצום של תובנות ביום שאחרי, ביממה שאחרי. וכל התובנות האלה יחד, הבודה ניסח בדמות 4 אמיתות של האריה. זה השם שלהם. זה היה הלימוד הראשון שהבודה נתן. אז הבודה מיישם את הקטלוג עליהם. הוא מדבר על החושים ועל האובייקטים של החושים, על ששת היסודות. לכל אחד מאלה יש את השנוואנג, הקונטקט והיונגדוף שלו. כל אחד יוצר את המשולש שלו. ובכל המקרים, באסכולת רק תודעה, הריקות היא אופן לא נכון שבו אנחנו מצמידים קונטקטים ושנוואנגים. ושוב, המטרה של כל הדיון הזה זה לעזור לנו להבין שהעת הוא לא עת מצד עצמו, להבין איך אנחנו יוצרים עת על ידי המשגות שלנו, להבין איך אנחנו יוצרים את כל האנשים סביבנו, כולל את אלה שאנחנו לא אוהבים, כולל אלה שפוגעים בנו, להבין שהם באים מאיתנו, את התהליך הזה שהם באים מאיתנו, ו... אם אנחנו רוצים לעלות למציאות הטנטרית, למציאות של גן עדן ושל מלאכים וכך הלאה, אנחנו צריכים לוותר על כל זיהוי כזה שאנחנו נותנים לדברים, על כל קיום עצמי כזה שאנחנו נותנים לדברים. כל מחשבה כזאת שמייחסת קיום עצמי לדברים ברמות גסות וברמות מעודנות יותר, היא שיקוף של המצב בערוצים שלנו. היא משקפת את מה שקורה בערוצים, והיא מצידה משפיעה על מה שקורה בערוצים שלנו, בערוצי האנרגיה שלנו. הנה הדבר הטרגי. כל מחשבה כזאת, ואנחנו שותפים בהם כל הזמן, כל אחת כזאת חונקת את הערוץ המרכזי שלנו. ולהפך, ככל שאנחנו מבינים יותר ריקוד, ומבינים יותר את ההפרדה הזאת בין הקונטקים והשנוונגים, אנחנו הולכים ומשחררים את הקשרים האלה ומכניסים יותר פרנה לערוץ המרכזי שלנו. ככה שיש קשר הדוק לגמרי בין הלימוד שאתם עושים פה והמחשבות שאתם עושים כאן ובין הגוף האנרגטי שלנו. וכל פעם שאנחנו חושבים מחשבות לא נכונות, אנחנו מזכינים את עצמנו. אתם זוכרים, עשינו סדנה של זוגיות רוחנית, דיברנו על הנגעים הרוחניים, ואמרנו שכשאנחנו מונים את החשובים ביותר, חצי מהם היו קשורים בהשקפות לא נכונות. אפילו לא היו רגשות, אפילו לא היו כעס או קנאה או דברים כאלה, הם היו מחשבות. כל מחשבה שנותנת קיום עצמי לאובייקט, מזרימה את הפרנה לערוצים הצדדיים. יש אובייקט, יש סובייקט, היא מרחיקה אותנו מן ההערה, ומאיל ההערה היא הורגת אותנו. כי כל פעם שיש יותר פרנה בערוצים הצדדיים, הם חונקים את זה המרכזי, כי הם מלפפים סביבו. ואז אנחנו חייבים להזדקן ולמות. מעצם המחשבה, לא צריך לעשות כלום. עצם זה שאני חושבת שהדבר הזה הוא מצד עצמו, כמו שאני מכנה אותו, אני מסכינה את עצמי. אתם זוכרים שם דיברנו על התמונה ב-National Geographic של הגבר המזדקן, וכל ההסברים המדעיים, מה קורה לאור שלו וללב שלו ולעורקים שלו וכך הלאה, ובסוף אומרים, אבל למה כל זה קורה? אנחנו לא יודעים. כי ההסבר הוא לא שם. כי ההסבר הוא בהשקפת עולם. ההסבר הוא פה. ואנשים שאלו מה אנחנו מלמדים ביוגה סוטרה. ביוגה סוטרה זה לימוד שבו אנחנו באופן מפורש יותר יוצרים את הקשר. האופן שבו המחשבות והתרגול הפיזי והערוצים הפנימיים, איך כל הדברים האלה קשורים קשר אינטגרלי ואיך ביחד כל המערכת הזאת באה לשחרר אותנו. אז זה לימוד מאוד חשוב שעושה אינטגרציה בין דברים שבדרך כלל אנחנו לא עושים כאן. אנחנו פה בדרך כלל מדברים רק על הצד של השקפת עולם, ופחות על הגוף הפנימי ופחות על הגוף האנרגטי. זה לימוד טנטרי שאנחנו לא משלבים בלימוד הפתוח של ACI. הלימוד שם נותן את השילוב הזה, ונותן לכם את כל החוכמה מהצד של הבודה, של ישויות מוארות. פטנג'לי פשוט שילב בצורה גאונית את הידע של היוגים והידע הטנטרי. זה לימוד ייחודי ביותר. מלא השראה מהם כמוהו. כל הקטע בבודיזם זה לעצור את החשיבה הזאת, את התפיסה הזאת של דברים כקיימים מצד עצמם. זה כל הקטע שלנו. השקפות העולם השגויות הם נגעים רוחניים והם הורגות אותנו. עצם ההשקפה הורגת אותנו. אם אנחנו נצליח לעצור את התפיסה השגויה הזאת, שזה נקרא לחסל את הבורות. אז אין מוות, הבודה אמר, אז אין מוות. אם הצלחנו לעשות את זה, אין מוות. אין מוות זה לא זקנה לנצח. אין מוות זה גם אין זקנה. זה המטרה שלנו, זה לא להיות אנשים נחמדים, זה לא להיות אנשים רגועים, זה לא להיות אנשים חביבים, זה גם כן, זה יבוא ממילא. אבל המטרה היא הרבה יותר רדיקלית, היא לנצח את המוות. ג'יוון מוקטי כתוב שם ביוגסות, ג'יוון מוקטה זה מי שהשתחרר בעודו בחיים, השתחרר ממה? השתחרר מלמות. לפני שבא המוות הוא ניצח את המוות. וזה כתוב בכל המסורות, זה לא רק במסורת הבודיסטית, זה לא רק במסורת ההינדי, יש את זה בנצרות, אני לא מספיק יודעת יהדות, אבל אני מאמינה שאיפשהו זה יהיה כתוב שם.
לא, חי, עד היום, הגוף שלו נהפך לאור, נהפך לבנה.
אוקיי, אז זה ישנו. העניין הוא, האם הדרך לשם מספיק מפורשת במסורות השונות? הדרך לשם, במסורת הזו, פשוט מנוסחת ומפורשת כל כך ברור ויפה, זה כמו מתכון בישול, אתם רק צריכים ללכת שלב אחרי שלב למלא את ההוראות. אז זה מדהים. אם אתם באים לכל זה עם מוטיבציה של מהיאנה, של רצון לעשות את זה לא רק בשביל עצמכם, אלא גם בשביל כל הברואים, זה מקפיץ אתכם קדימה במיליון דרגות, כי הקרמה שזה היא כל כך חזקה שהיא מאוד מזרזת את התהליך. אם אתם מבינים במה מדובר ויוצרים מוטיבציה מספיק חזקה לעשות את זה למען אחרים, כל אחד מכם יכול להגשים את זה. אם זה ידרוש המון עבודה, כן, בטוח. המון עבודה, זה לא עניין קטן. אבל אנשים עשו את זה, והדרך פורסה בפנינו, היא ישנה. אתם, יש לכם קרמה להיות במקום שהדרך בעולם שלכם ישנה, והמורים ישנם. ואתם גם באתם אל המורים. אתם זוכרים אותו זרע, מפשיל ככה? מה שמביא את המורה אליכם, מביא אתכם אל המורה, אותו דבר. ההבנה הזאת שהולכת וגוברת ומתעמקת, של העולם שלנו, ופעולה שתואמת את ההבנה הזאת, התנהגות שתואמת את ההבנה הזאת, לא רק משנה את ההבנה שלכם, לא רק משנה את הסביבה שלכם ואת מערכות היחסים שלכם וכל השאר, ואתם מדווחים על דברים כאלה ואני מאושרת לשמוע את הדיווחים האלה, היא גם משנה את הגוף שלכם, היא משנה כל רכיב בגוף שלכם, כי הגוף הוא לא נפרד מן הגוף האנרגטי והוא לא נפרד מהמחשבות. אז עצם להיות חשופים לדברים אל השבת כאן, עשיתם אנטידוט קטנצ'יק להזדקנות. עכשיו צריך להגביר את התהליך, להעצים אותו, צריך לעלות לרמה הטנטרית, כי זה תהליך שהוא מתחיל את הדרך אבל הוא חלש. אבל צריך להתחיל איפשהו. אנחנו מתחילים פה, ואז עם ההבנה הזאת עוברים לרמה הטנטרית, ואז הוא מואץ לאין ארוך. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שהגוף עבר תמורה מלאה, והמיינד עבר תמורה מלאה, וכבר אי אפשר להכיר את מי שאני היום, ואיך אני נראית ואיך אני חושבת היום, לאיך הבודה חושב ואיך הבודה נראה. זה הבסיס שמקבל את ההתמרה והופך למלאך. וזה מצב שמי שהגיע אליו, הוא לא יכול ליפול ממנו, זה מצב בלתי הפיך. לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, יש לנו כמה הודעות. רצינו לדבר איתכם על הדרך לממש את הלימוד הזה. אנחנו שומעים הרבה דברים יפים והרבה דברים מרתקים, ומדברים על מלאכים ועל גן עדן וכך הלאה, ואנחנו גם אומרים זה דורש מאמץ. בסופו של דבר, אם אתם עולים ברצינות על הדרך, תצטרכו להשקיע את המאמץ. התקווה היא שכשתגיעו לשם, אכן תרצו להשקיע את המאמץ, ושזה יהיה כל מה שתרצו לעשות, כי אין מטרה נשגבה מזאת, כי זאת דרך שבה אתם יכולים לחסל כל סבל אצלכם, ואצל כל מי שאתם אוהבים. כדי לממש את זה, אנחנו צריכים תנאים, אנחנו צריכים ליצור תנאים, וזה המרכז שאנחנו רוצים לבנות, ורציתי להזמין את האנשים שפועלים למען המרכז הזה, גדי, לירן, תגידו לנו כמה מילים על המרכז ריטריטים שאנחנו רוצים להקים בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל לממש שם את הדרך, לתת בכלל את הלימוד הגבוה. הלימוד הגבוה חייב להינתן בתנאים משלו, הוא לא יתנתן כאן, הוא לא יינתן בערים. הוא סודי בכלל, הוא צריך להיות במקום שאפשר לשמור על סודיות. הוא לא עובד, אם שוברים את הסודיות, הוא לא עובד. אי אפשר, זה כמו פעם היו מפתחים תמונות, היה חדר חושך. אי אפשר בלי החדר חושך, אוקיי? זה לא עובד. אז א', הוא צריך את התנאים שלו, וב', אחר כך גם צריך לשבת ולעשות את הריטריטים. אז בשביל שני הדברים, בשביל עצם לקבל את הלימוד, ואחר כך לממש אותו ולתרגל אותו. אז בואו תדברו איתנו קצת על זה.
אז קודם כל, כמו שלמה דבורה אמרה, לגבי הפרויקט עצמו, אנחנו מחפשים להקים איזשהו מרכז לימוד, וגם מרכז שיהיה מרכז ריטריטים, שאפשר לעשות את התרגול. ניגש אליי מישהו שלומד איתנו כבר כמה שנים, הוא אמר לי שמשהו שם לב בין האירועים שהוא מגיע, זה שהקבוצה פה כל הזמן הולכת וגדלה, וגם כל הזמן מתעמקת, הוא כל הזמן רואה אנשים יותר ויותר דואגים אחד לשני, ויותר עוזרים אחד לשני, ויוצרים בעצם איזושהי משפחה גדולה, וזה גם מה שמאפיין את הקבוצה, את הקהילה, וזה מה שאנחנו גם רוצים לעשות פה בין היתר, להקים איזשהו גוף חזק כזה שמהווה קהילה שתמשוך אל האנשים ותעזור בצורה הזאת לאנשים. זה המטרה שלנו. אני חושב שזה מאוד מדבר לקבוצה שנמצאת פה, קבוצה שעושה את הקורסים, רוצה להשלים את הקורסים מתוך מטרה להגיע אחרי זה לקורסים המתקדמים, ובשאיפה גם לריטריטים, עד לריטריט הארוך. אז אנחנו רוצים בין היתר שהמקום יאפשר לכל תלמיד רציני שרוצה להצטרף ולבוא ללמוד, בלי קשר לכמה הכנסה יש לו ואיזה יכולת כלכלית יש לו להגיע. אז לגבי המרכז ריטריטים, שאתם כולכם כבר יודעים שהמורים שלנו יוצאים בסוף השנה לריטריט ארוך של 3 שנים ו-3 חודשים, שהוא חלק מהמסורת, חלק מהדרך, חלק מהמסלול שאנחנו לומדים. וזה משהו שאנחנו רוצים בשאיפה להביא לפה גם לארץ, לאפשר את זה פה גם בארץ. כבר היום אנחנו יודעים שחלק פה מתחילים לעשות ריטריטים, ריטריטים קצרים, וכבר נתקלים בקשיים. זה לא פשוט למצוא מקום לעשות בשבוע, שבועיים ריטריט. אנחנו רואים שאפילו ריטריטים קצרים זה משהו שהוא קשה. אז המרכז יאפשר גם ריטריטים קצרים של ימים, שבועות, גם בינוניים של כמה חודשים. וגם בשאיפה יאפשר לעשות שם את הריטריט הארוך למי שיהיה מעוניין וירצה לצאת אליו בסוף הלימוד הטנטרי. אנחנו צופים שיהיו תלמידים קבועים באוניברסיטה, בלימודים הסודיים, זאת אומרת זה מצריך מכל מי שרוצה להיות בין התלמידים האלה לעמוד בכמה דברים, ולמה תבוא ותדבר על זה אחרי זה. בנוסף אנחנו צופים תלמידים שיגיעו בתור תלמידים אורחים, אולי תלמידים שבאים חלק מהסמסטרים או חלק מהקורסים, כמובן שככל שיתקרב הזמן לפתיחת האוניברסיטה, אנחנו נראה איך זה מסתדר. בין פרקי הלימוד, בזמן שאין לימוד של הקורסים שלנו, אז אנחנו נאפשר לקבוצות אחרות לבוא לשם ולעשות את הלימוד שלהם. כוונה למסורות רוחניות אחרות שהן אותנטיות, שיש להן כבר הרבה שנים והוכיחו את עצמם. אז בשטח עצמו יהיה כמובן את מבנה לימוד המרכזי, בשאיפה אנחנו נקים שם גם ספרייה ומוזיאון, תהיה כלל מסורתי, מעונות למורים וסטודנטים, מבנה קבע נוספים לכיתות לימוד נוספות, וכמובן אזור קמפינג למי שרוצה לעשות שם לינה באוהלים. ולשטח של הריטריטים יהיו בקתות שמותאמות לריטריטים, הן יהיו אקולוגיות, ירוקות, מתאימות לשטח כדי גם לא לפגוע בתנאי האזור. אני לא אכנס לתכנון הרב שלבי, תכף גדי יבוא לדבר על זה קצת יותר. אתם יכולים את כל החומר הזה, אם עוד לא יצא לכם להיכנס לאתר, להוריד אותו. יש פה איזשהו תכנון לפי שלבים שכולל גם מה יהיה בכל שלב וגם מה הסכומים הנדרשים לשלבים האלה. יש איזושהי הצעה של פרוגרמה על בסיס שטח שהציעו לנו בעבר, כמובן עומדנים של עלויות, ועכשיו גדי יבוא לדבר קצת על ההמשך מכאן הלאה וגם מה היה בחודש-חודשיים האחרונים. אני רק אגיד בכמה מילים שהייתה פה קבוצה של אנשים מאוד מסורה שפשוט נסעו הלוך וחזור לערבה, 3-3.5 שעות נסיעה, ושעות אפילו לא קונבנציונליות כדי ללכת להיפגש שם עם האנשים ולדבר איתם. עם היישובים השונים, גדי ומרים השקיעו הרבה מזמנם ומכספם ואת הרכב שלהם ואפשרו את הנסיעות האלה. מיכל הצטרפה אליהם ודודו ואביאל וגליה חלפי ורינה ויאלי ורנו נסעו בהזדמנות אחרת, וגם את כל הפיתוחים של התצלומי אוויר והכל גדי לוקח על עצמו, ואת כל התכנון האדריכלי זהו ומיכל עושים על עצמם. אז לשמחתנו הרבה עד היום אין הרבה הוצאות בזכות העזרה המדהימה שלהם. וגדי יבוא עכשיו להתקן אותנו יותר לעומק איפה אנחנו עומדים.
רק בכמה מילים על מה שעבר מהתקופה של הביקור הקודם שביקרנו בערבה יחד עם למה דבורה ולמה אריה. עברנו מספר שלבים איתם שהיו מרתקים ומרגשים. זה התחיל בזה שהגענו לערבה והצגנו את עצמנו למועצה, ובהמשך נפגשנו במועצת ערבה מספר אנשים. ההחלטה של מועצת ערבה תיכונה, שבעצם פנינו אליהם בבקשה לקבל את הפרויקט שלנו כפרויקט משותף שלנו ושל הערבה, הייתה מאוד מעניינת. הם אמרו שהם מבקשים שאנחנו בעצם נבוא ונציג את הפרויקט ליישובים השונים, על מנת שכל יישוב ויישוב יגבש דעה, ובסופו של דבר יחזרו עם ההחלטה למועצת הערבה, שמורכבת משבעה יישובים, ועל סמך ההחלטות ביישובים השונים, תתקבל ההחלטה. והתחלנו תהליך מרתק של פגישות בערבה. לירן שכח להזכיר שני דמויות מפתח, את דני מצפון, שבעצם המרגן שלנו. הוא תיאם את כל הפגישות, ארגן את כל הפגישות, דאג לנו כשהגענו לשם, הוא ורינה אשתו לארוחה הנהדרת, וללא ספק הם מהווים נדבך מרכזי בכל מה שקרה. ועוד בחור בשם טטה, תושב ערבה שהכרנו אותו בביקור שהיינו עם למה דבורה ולמה אריה בערבה, שהוא בעצמו מתרגל בודיזם, הוא אחד מאנשי היישובים שם, הוא מאוד פעיל, והוא תמך בנו ועזר לנו וייעץ לנו וכיוון אותנו, אז הזדמנות להגיד לשניהם תודה גדולה מכולנו פה. כשישבנו במועצת הערבה אמרנו להם שאחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות, זה חוץ מלהביא את האוניברסיטה ואת הלימוד למקום, זה להשתלב עם האוכלוסייה במקום, במובן של לתרום לקהילה, להיות חלק מהקהילה. וההזדמנות הזאת של לפגוש את אנשים הייתה נפלאה, כי פגשנו אנשים עם מגוון רחב מאוד של דעות, דרכי חיים, והיו להם כמה דברים משותפים. אהבה בלתי רגילה למקום, וקבלה ללא סייג כמעט שלנו. ממש התקבלנו בחיבוק, היו שאלות, היו ספקות, היו תהיות, אבל בסופו של דבר החוויה הייתה נהדרת. השלב שהיה אחרי זה, במקור, לפי פנייה של איראן ושל עמותה לערבה תיכונה, הציעו לנו מקום מסוים שבו חלק גדול מהאנשים פה כבר ביקר, ועל סמך המקום הזה עשינו איזושהי תכנון ראשוני שהיווה את הבסיס לכל השיחות ולהצגת הפרויקט. הם מאוד אהבו את הרעיון שאנחנו נגיע ונקים את המרכז הזה בערבה בשיתוף פעולה איתם, ואז הזמינו אותנו לסיור בערבה והציעו לנו עוד שלושה מקומות, מקומות מופלאים שלושתם. ולשמחתנו ההחלטה הייתה שהם יתמכו בנו בפרויקט ושהם רוצים לעשות את הפרויקט, ולמעשה שהם מאפשרים לנו לבחור את כל אחד מארבעת המקומות לבחינה שלנו. ועוד דבר נפלא שקרה זה שהם הקימו גוף של שלושה אנשים, שאחד מהם הוא יושב ראש החברה הכלכלית, והשני זה מנהל החברה, שני אנשים בכירים בחברה הכלכלית. ויחד איתם אנחנו נתקדם בלבחון יותר לעומק את המקומות, את ההיבטים השונים. יש נושאים טופוגרפיים, יש נושא של עלויות, יש נושא של תשתיות. זה מגוון דברים שחלקם טכניים וחלקם אנחנו נראה מבחינת ההתאמה למוטיבציה שלנו. אז איפה שזה עומד, ואני חושב שזה מצוין.
אז עוד ממש כמה דברים קצרים לגבי זה. אז לא משנה איזה אזור מבין הארבעה שהציעו לנו אנחנו נבחר, בכל מקרה מדובר פה על סכומי כסף שנכון להיום א' אין לעמותה שלנו, וב' אנחנו גם היינו רוצים שכבר מהיום כל מי שרואה את עצמו ומעוניין להגיע בסופו של דבר ללמוד באוניברסיטה הזאת ירגיש כבר מהיום חלק בלתי נפרד מההקמה שלה וכבר השתלב באיזושהי תוכנית תרומות שחשבנו לה. זה הדבר הראשון שהתחלנו איתו שנקרא תיעלום כל יום, והכוונה פה שמתחייבים לאיזושהי תוכנית תרומות יומית שמתחילה החל מיעלום אחד ביום, שזה שווה ערך לשקל אחד, ועד לשלושה יעלומים מדי יום, שזה בעצם אומר 1,000 שקלים בחודש. אז עושים את זה ב-12 תשלומים, זה התחייבות לשנה, וזה בעצם אומר שלקחתם התחייבות למשך שנה הקרובה. תמיד אפשר אחרי זה להפסיק את התוכנית הזאת, אנחנו כן היינו רוצים שאנשים יצטרפו וישתלבו. אפילו אם זה מה שכרגע מאפשר לכם זה יעלום אחד, אתם תמיד אחרי זה יכולים להוסיף עוד יעלומים לתוכנית. ההמלצה שלנו זה 3 יעלומים, אתם כולכם כבר מכירים את החשיבות של 3 יעלומים במסורת שלנו. אז זו תוכנית שכבר הצטרפו אליה מעל 70 אנשים. זה יאפשר גם סכום כסף קבוע שנכנס מצד אחד בשבילנו כדי לאפשר לנו להתחיל לתכנן ולבנות את התוכניות בהתאם, וגם מצד שני הוועדה שהסמיכו במועצה אזורית ערבה תבוא לשבת איתנו וגם בין היתר תרצה לראות את היכולות הכלכליות שלנו כדי לראות שאנחנו באמת יכולים לממש את מה שאנחנו רוצים לעשות שם. אז זה בהחלט יעזור להם לראות שיש גרעין גדול של אנשים שרואה את עצמו כחלק מהפרויקט הזה, זה גם אחת השאלות שמעניינת אותם, אז זה גם משהו שיכול מאוד מאוד לעזור. כרגע התחילה לפעול ועדת תיגוית של כמה אנשים שעומדים בראשה כדי להתחיל לנהל את הפרויקט, וגם הוקמו תתי ועדות, ואחד מהרעיונות שהוא עלה בוועדת תיגוי ואחד מהדברים שמינינו ועדה שתטפל בנושא זה כל ההתנהלות הקרמית הנכונה שתהיה לנו, וזה אומר שאם אנחנו רוצים להצליח להקים מרכז כזה בשביל עצמנו אנחנו צריכים קודם כל לאפשר לאחרים להקים כזה מרכז ולעזור להם. אז הוא עברה החלטה וכמובן התייעצנו עם עולם הדבורה, ו10% מסך התרומות שנתרמות מדי רבעון מועברות, יש ועדה שיושבת ובוחרת פרויקטים שהם אובייקטי קרמה חזקים מבחינתנו ומעבירים אליהם, אז אם יש קבוצות וארגונים אחרים בארץ עם מטרות דומות להקים מרכזים רוחניים משלהם או לשפץ מרכז רוחני, וגם אם זה פרויקטים שהם תומכים בשלום בדרכים לא אלימות, שגם חלק מהמטרה והשאיפה של המרכז הזה זה שזה יהווה קטליזטור לשלום באזור שלנו, אז 10% מהתרומות עוברות לשם. אובייקט קרמי חזק מבחינתנו זה האוניברסיטה דיימונד מאונטן. בעצם אותו אופי כמונו, קבוצה של אנשים שרוצה להקים מרכז רוחני ומרכז ריטריטים, מה גם שכל השושלת שלנו והמורים שלנו באים משם, אז זה בהחלט קרמה עוצמתית מבחינתנו. אז תודה רבה לכם.
אני רוצה להוסיף לדברים שאמר לירן, שני דברים. א', גם אם אתם כרגע לא רואים את עצמכם אישית, הולכים לערבה ויושבים ללמוד שם או יושבים שם בריטריט, יכול להיות שילד שלכם או קרוב אחר שלכם יהיו מעוניינים בדברים אלה, לדברים מתמירי חיים לגמרי. אז אנחנו במהיאנה, אנחנו לא פועלים רק עם הפוקוס הקטן שלנו, הצער שלנו, אנחנו רוצים להרחיב. גם אם זה לא קרובים שלכם, אם יש אנשים בארץ הזאת או באזור הזה שעושים את העבודה, זה מתמיר את כל האזור. אנחנו יודעים שהעולם מושלח מתוכנו. אם צדיק אחד כזה מגיע לראות ריקות ישירות במקום הזה, כל הארץ עוברת תמורה, זאת לא תהיה אותה מדינה. אם אתם קצת מתחילים להבין מה זה טשטוש הקו הזה ביני ובין זולתי, אז אתם מבינים שאתם לא יכולים בעצם לעשות את זה רק בשביל עצמכם, אין כזה דבר. אז אתם מוזמנים לחשוב בגדול ולראות איך הפרויקט הזה יכול להיות חזון לכולנו גם במדינה ובכלל בכל האזור. אנחנו סבורים שזה יהיה קטליזטור מדהים לשלום באזור, מדהים מעין כמוהו. אז אתם מוזמנים לתמוך בו גם אישית וגם בכספכם וגם בביקור שלכם וגם בעבודה. כמובן יהיה המון עבודה לעשות ולהצטרף למאמץ הזה, זה א'. ב', מבחינה קרמית, זה שאתם שמים את היד בסיר הקרמי הזה, אין קרמה חזקה מזה, אין קרמה שיותר חזקה מלהביא עושר לברואים. זאת הקרמה, הבודיצ'יטה אומרים בכל הלימוד שלנו, הבודיצ'יטה, מאסטר שנטינלה אומר, זה התמיסת האלכימאי שהופכת את הברזל לזהב, הופכת את הגוף המסכן הזה לגוף של מלאך. אז הקרמה הזאת של לתמוך בפרויקט שיכול לקרב אנשים להרה ולהביא עושר לברואים, אין כמוה, אין כמוה. אני יכולה לספר לכם סיפור אישי, שכשאנחנו התחלנו את הדרך, בלי שידעתי הרבה, היה לנו בית מרווח, ובאו אנשים ושאלו, אם אני יכולה לעשות רטריט בבית שלך, ובלי לחשוב הרבה, סתם נתתי להם, עוד לא עשיתי בעצמי אז אף ריטריט, נתתי לה לעשות את הריטריט בבית שלי, אחר כך היא באה עם בעלה ושניהם עשו, אחרי חצי שנה עוד פעם ריטריט בבית שלנו, אנחנו התפנינו למקום אחר למשך חודש והם עשו ריטריט. עוד לא ידענו כלום מהחיים שלנו. אחרי זה היה לי שורה של כמה שנים, ריטריט אחרי ריטריט, כל חצי שנה עשיתי חודש ריטריט והם כולם עבדו נהדר. זה היה קרמה הזאת של לאפשר את זה לאחרים, אין כמו הקרמה הזאת. קרמה פועלת בדרכים סמויות, אבל בטוחות לגמרי. אז זאת מטרה נהדרת. אוקיי? אז תצטרפו אלינו. תודה רבה.
Sangeshin tu nikteu agi Takunam dakshin vatu pashu Iram guru ratnam anakam niryataya Sokasiyati sohabuha Yashlimuna kolachai rambuya מכלולים של חסד וחוכמה ולכך לא עסקו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נובים ולכך לא עסקו בגופים נשגבים אשר משני אלו